השם הולכים ומתחזקים ורואים איך עם ישראל צועד לקראת השלמת גאולתו במפלאות תמים דעים. רוצה להזכיר דבר מעניין, כתוב שיוסף אמר, אני ראיתי שקמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. מה הוא התכוון? הוא התכוון למלוך, ברור, אך זה מה שאמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. בעצם הם הבינו טוב מאוד מה כוונת החלום, גם הוא הבין אגב מה כוונת החלום, הוא רצה למלוך. נשאלת השאלה בשם מה? לכאורה, מי צריך למלוך? הבכור. מי הבכור? מה פתאום? איפה אתם חיים? ראובן, מה פתאום? הרי מי האישה הראשונה של יעקב? לאה? זה בדיעבד. אחרי שעשו לו איזשהו תרגיל, במקום רחל באה לאה. אז מי הראשונה? רחל. הבכור של רחל, יוסף. הוא אומר בעצם, מה שעשיתם, ששמתם את ראובן במקומי, זה היה משהו לא לגיטימי. אתם ניצלתם איזושהי הצבעה לילית שבה היה מעט מאוד אנשים, ואתם עכשיו רוצים לשנות את הכללים. אני רוצה רק להחזיר את הסדר הקודם. ואתם אומרים שאני המהפכן? אני בעצם השמרן, אני עושה מה שתמיד היה. בעצם אני המולך. נכון? מה הם רצו לעשות? לא בגלל זה? רצו להרוג אותו. רצו להרוג אותו. ולא יכלו דברו לשלום. אי אפשר לדבר. אומרים חז"ל, מתוך גנותם אתה שומע שבחם. שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, ברוך השם, הם ידעו להגיד, אני שונא אותך. אם אתה מסוגל להגיד, אני שונא אותך, ואתה מסביר גם, אתה שם את הקלפים על השולחן, בבוא הזמן אתה גם תעבור ותגיד, אני אוהב אותך. כן? כל פסיכולוג יודע להגיד שאם אני מסוגל לשנוא, סימן שאני מסוגל לאהוב. בסדר? אז זה צריך רק סבלנות. ויש איזשהו שלב שבו יש ייאוש מוחלט במערכת. לא כי ארד אל בני, אבל שאולה. כך אמר יעקב, חשב שיוסף נהרג. טרוף טורף יוסף. ואז יש המשך. ארד אל בני, אבל שאולה, ויבק אותו אביו. אביו של מי? חז"ל אומרים, אביו של יעקב, יצחק. יצחק היה בחיים. והוא ידע שיוסף חי. אז למה הוא בוכה? הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. אבל הוא עצמו יודע שיוסף חי. עכשיו, מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? שבכל דור שבו אנחנו רואים מתחים, שסעים, קרעים, צריך תמיד שיהיה מישהו, לפחות אחד, או קבוצה, אבל לפחות אחד, שיודע את המהלך הכללי, שרואה את הכל בגדול. ואז זה נותן את הכוח הסמוי לעבור את כל המאבקים שבסופו של דבר מסתכמים בזה שיוסף ואחיו משלימים זה עם זה מסביב לבנימין. בסדר? לשמות יש משמעות. עכשיו, טוב, זה היה רק כדי להגיד שאנחנו חיים בתקופה מאוד מעניינת שבה עם ישראל הולך ונגאל. וכיוון שעם ישראל הולך ונגאל, אז צריך להודות לשם. הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק דלת אומרת כדבר הזה: למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגומר. מה זה וגומר? מה זה וגומר? מה? המשך הפסוק, אז צריך לקרוא את כל הפסוק. ולמרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד וממלכתו להכין אותה ולסעדה באמת ובצדקה, קינת השם צבאות תעשה זאת. כלומר, על מה הפסוק מדבר? הפסוק מדבר על מלכות בישראל, מלכות בית דוד, והנביא מדבר על נצחיות של המלכות הזאת. כן? איך קוראים למלך שמלכותו היא מלכות נצחית מבית דוד? משיח, נכון? על מי הפסוק הזה נאמר בנביא ישעיהו? הוא נאמר על חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה לא היה משיח, נכון? כי אם הוא היה משיח, אז מזמן היינו צריכים להיות אחרי תהליכים מאוד חשובים. אבל יש, יחזקיהו נקרא כאן מרבה המשרה. מה זה מרבה המשרה? מי ששלטונו הוא שלטון רב, שלטון גדול. למרבה המשרה. ולשלום אין קץ. איך כותבים למרבה? למד, מם, רש, בית, ה. אם תסתכלו בתנך, המם שבאמצע מילה היא כתובה מם סופית. זה המקרה היחיד בתנך שבו יש מם סופית באמצע מילה. מם סתומה. אז זה כאילו שהנביא רצה להגיד למ... ומשהו נעצר. מה הוא רצה להגיד למ... מה הוא רצה להמשיך במילה? משיח. הוא רצה להגיד למשיח. אבל משהו נסתם לו. על זה אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום. דרש בר כפרה בציפורי. מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוח וזה סתום? אין, צריכה להיות איזושהי... הסברה לדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מתקדמים בסוף, בסוף דברים נקלטים. טוב, אז מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוח וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. זה הסבר, המם יצא להיות מם של משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. מה זה הסיפור של סנחריב? סנחריב היה מלך אשור. מה זה אשור? אימפריה. אימפריה גדולה מאוד, ששלטה על כל המזרח התיכון הקדום. היא שלטה גם על ממלכת יהודה. זאת אומרת שחזקיהו מלך יהודה, אמנם היה מלך, אבל מלך לא עצמאי. הוא תחת השלטון של המנדט האשורי על ארץ ישראל. תודה רבה. עכשיו, מה שקורה, זה שחזקיהו היה אדם מאוד דתי. כן, יש לנו כמה מקורות לזה, שהוא היה, מה זה דוס? חבל על הזמן. אמר לעצמו, הוא צריך להעלות מס למלך אשור, הוא אומר, חבל על הכסף, זה יכול ללכת לתלמודי תורה. הפסיק לשלם את המס, ואז הגיע סנחריב, וכובש בזמן קצר את כל המצודות של ארץ יהודה. התוצאה, אין לחזקיהו צבא. כבשו לו את כל המצודות. מגיע סנחריב כדי לכבוש את ירושלים. ומה עושה חזקיהו? אין לו אפילו חיילים, אין לו מספיק חיילים. המלך אשור צוחק עליו, אומר, אני אתן לך 1,000 סוסים, אין לך מי שירכב עליהם. ואז, מה עושה חזקיהו? בדלת ברירה, הולך להתפלל בבית המקדש, זה מה שנשאר לו לעשות. עולה לבית המקדש, מתפלל, וחוזר הביתה לישון. כשיש צבא של מאות אלפי חיילים מתחת לחלון שלו, הוא הולך לישון. למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי ברירה. עשיתי מה שאני יכול, ואתה עושה. אגב, שאלה, האם זה מעלה? זה לא מעלה, הרי אנחנו רואים במדרש איכה רבה, שיש שם 36 פתיחות למדרש. למה 36? כגימטריה של איכה. וכל פתיחה ופתיחה היא תיאור של הידרדרותה של ממלכת יהודה. אחת מהן זה שיש ארבעה מלאכים צדיקים שהקדוש ברוך הוא עזר להם במלחמה. הראשון דוד, השני עשה, השלישי יהושפט, הרביעי חזקיהו. שדוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כלומר, דוד היה יוצא למלחמה, רודף אחרי האויבים, הורג אותם, חוזר הביתה. יהושפט אמר, אין לי כוח, לא יכול. לא יכול לחלות, אני יודע לרדוף, אבל לחלות אתה תחלה. והקדוש ברוך הוא היה עושה, כי הוא היה צדיק, ככה, עשה. כן? אחר כך יהושפט אמר, אני יודע להילחם, אבל לרדוף אני לא יכול, אתה תגומר. והקדוש ברוך הוא עשה מה שהוא עושה. חזקיהו אמר, אני עולה על מיטתי ואתה עושה. והמדרש רואה בזה הידרדרות של המצב. עכשיו תגידו לי, זה פרשנות שלך של המדרש. יפה, אמרת מה שצריך לומר. התשובה, שהרמח"ל מפרש ככה. הרמח"ל אומר שבמידת הנקיות, שמי שנקי יוצא למלחמה ללא פחד. שלא, וכך היה דוד, הוא מביא את הפסוק ארדוף אויביי, שלא כעשה ויהושפט וחזקיה, שלא היו נקיים כל כך. אם כך, זה רמח"ל. טוב, בכל מקרה, חזקיהו התפלל, מלאך השם יצא באותו לילה, הייתה מגפה במחנה אשור, מתו 185 אלף חיילים של סנחריב. סנחריב עוזב את המצור, חוזר לארצו, ונרצח על ידי שני בניו. בסדר? אז לכן אומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. בעצם, מה קרה? ממלכת יהודה קיבלה עצמאות מדינית. בסדר? יותר טוב מזה לא יכול להיות. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם, ומה דוד, מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, כל ספר תהילים, לא עשיתו משיח, חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך נסתתם. כלומר, מה בעצם החטא שפוסל את חזקיהו מלהיות המשיח? הוא לא רצה לומר הלל על עצמאותו. טוב, זה חמור מאוד. אבל נגיד שזה חמור מאוד. למה זה כזה חמור? עד כדי כך שההזדמנות ההיסטורית הזאת הלכה לאיבוד? צריך להבין. מה זה אומר לומר את ההלל? יש הרבה צרות בעולם, נכון? ממתי יש צרות בעולם? מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון ועד היום יש צרות בעולם. אז זאת אומרת שיש חטא שבגללו כל הבעיות. התפקיד של המשיח, לתקן את זה. לתקן את כל הבעיות. עכשיו, חטאו של אדם הראשון, השני הוא החמור מן הראשון. כלל גדול, כשאדם חוטא פעם ראשונה, אפשר לומר חצי שוגג. חטא שני, שונה בעיוולתו, הוא זה חמור מאוד. מה היה חטאו השני של אדם הראשון? כפר בטובה. אמר, האישה, מה? מה? זה בדיוק מה שאני אומר. כפר בטובה, שאמר, האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ. אומר רש"י, כאן כפר בטובה. כלומר, החטא שממנו נובעות כל הצרות שבעולם, זה כפיות הטובה. אז מה התיקון? הכרת הטובה. זה ההלל. עכשיו נשאלת, ואז לכם אפשר להבין למה זה כל כך חמור, עד כדי כך שהוא פסול מלהיות משיח. ואני שאלת השאלה, למה דווקא החטא הזה? ואם החטא שלו היה, אני יודע שהוא לא המתין בין בשר לחלב. כן? כלומר, האם זה מקרי שהחטא שלו זה כפיות הטובה? כאן נקודה שצריך להבין. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי, זה להגיד תודה. כל דבר אחר הוא יכול לעשות. למשל, אם אני רעב, איך אני הופך להיות סבר? שתי אפשרויות, או שאני אוכל, או שהקדוש ברוך הוא מחליט שיהיה סבר, ואז אני סבר. אם אין לי כסף, אז או שאני הולך לעבוד, או שהקדוש ברוך הוא מסדר לי שיש לי כסף. כלומר, כל הצרכים של האדם, הקדוש ברוך הוא יכול למלא אותם. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקום האדם, זה להגיד תודה. זאת אומרת, שאם יש לקדוש ברוך הוא כוונה אמיתית לברוא מישהו, זה צריך לבוא לידי ביטוי בכך שהוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. יוצא לפי זה שהכרת הטובה היא בעצם ההצלחה של הבריאה. ולא לומר תודה, זה כישלון הבריאה. עכשיו תגידו, בסדר, תודה אפשר להגיד על כל דבר, אפשר להגיד, הרי כל פעם שעושים ברכת הנהלים, זה הכרת תודה. ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוהיך, זה הכרת תודה. אז למה דווקא על חזרתו לעצמאות? כי אפשר גם לומר שלהגיד תודה כאשר יש נס גלוי, זה לא כזאת חוכמה. כן? נגיד, הקדוש ברוך הוא פותח לך את הים, מה, אתה לא תגיד לו תודה? ברור. אבל כשהמאורעות מלובשים בתוך הטבע, אתה עשוי להגיד שלא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ואז נכנסים לאפשרות של אמונה או כפירה. הכפירה הידועה, הכפירה החילונית, אומרת לא אלוהים הקים את המדינה, מי שהקים את המדינה זה הפלמח. אולי לפעמים גם יגידו האצל. כן, יגידו. אבל לא אלוהים הקים, זה הפלמח שהקים. חבר, אתה צריך לדעת שהפלמח הוא זה שהקים את המדינה. ויש כפירה אחרת, שאומרת ככה, כפירה דתית. נו, הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה הזאת. זה הפלמח. כן? כלומר, לא, כלומר, זה אותו עיקרון אגב. אבל זה ממוטיבציה דתית, זה ממוטיבציה חילונית, שניהם כפירה. אז זה, אפשר לומר, יש פה ניסיון אמיתי, המסוגלות לומר הלל, היא זו שקובעת את ההצלחה של הפרויקט האלוהי לאורך ההיסטוריה. עכשיו, יש לי קושיה על מה שאני אומר. קושיה, כן, בבקשה. זה בדיוק מה שאני רוצה ללמוד. כן. בשביל זה אני פה.
איך הדתי יכול להגיד את זה? איך הדתי
אומר את זה? יש לו כל מיני סיבות. יש אנשים שיגידו לך, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, חוץ מהי ביר תשח. זהו, לא, זה הקדוש ברוך, יש לו איזה נקודה, איזה בג כזה. עכשיו צריך להבין למה באמת, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. אבל אפשר להקשות עליי קושיה. הקושיה היא ממסכת פסחים, דף קי"ז, עמוד א', כתוב, הלל זה, חזקיהו וסיעתו אמרו, כשקם עליהם סנחריב. אם כן, יש פה סתירה בין מסכת סנהדרין למסכת פסחים. אבל אם נדייק, כתוב בפסחים שהוא אמר הלל, ובמסכת סנהדרין שלו אמר שירה. שירה והלל זה אותו הדבר, זה גמרא מפורשת במסכת מגילה. אבל בדף י' ד'. אבל יש הבדל, למה זה נקרא הלל ושירה? חזקיהו אמר את ההלל, כי ישעיהו הנביא אמר לו להגיד, לא הייתה לו ברירה. אבל הוא לא אמר את זה ממעמקי ליבו. אז הוא יצא ידי חובת התקנה של בית הדין, של ישעיהו הנביא, שהיה אז הרב הראשי, אמר, אתה צריך להגיד הלל. בסדר, אני אגיד הלל. אבל הוא אמר שירה. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר לעומק את הדבר הזה. מה קרה לאדם צדיק כחזקיהו שלא אמר שירה? אפשר לתת לזה שלושה הסברים. יש הסבר, אפשר לומר, הסבר דתי. יש הסבר שמאלני ויש הסבר ימני. שלושה הסברים אפשריים מדוע חזקיהו לא רוצה לומר שירה. ההסבר הדתי הוא כדלהלן. מה מעניין את חזקיהו בחיים? תורה, נכון? כתוב בגמרא, מסכת פסחים, בדקו בכל ארץ ישראל, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. כלומר, חזקיהו דאג לזה שלא יהיה אדם בישראל, כולל הילדים, שלא ידע את כל התורה כולה. עד כדי כך, שאנשים גם הפסיקו לעבוד. כתוב בספר ישעיהו שהארץ מעלה שמיר ושייט, כלומר קוצים, כי אנשים לא עובדים בשדה, לומדים תורה כל היום. עכשיו, העצמאות המדינית שהגיעה אליה חזקיה, זה מאורע דתי או מאורע פוליטי? זה פוליטי. אומר חזקיהו, זה לא על פי תורה. מה יש להתלהב ממאורע פוליטי? זה פוליטיקה. מה שבאמת לנו זה תורה. כן.
הוא לא יודע שזה מצוות עשה?
מה?
הוא לא יודע שזה מצוות עשה?
מצוות עשה מה? כבר כמה? הוא סבך כמו מגילת אסתר. כן, עכשיו. עכשיו, זאת אומרת ש... אתה לא יכול להקשות עליו מדברים שאנחנו כותבים, כן? עכשיו, אז אם כן, חזקיהו, אפשר לומר, זה לא... הוא לא רואה בזה ערך דתי. אגב, זה נכון שזה לא ערך דתי. אני זוכר פעם אחת, הוזמנתי לדבר בפני קבוצה של אנשי כנסייה. אחד מרבותיי אמר לי, אתה חייב ללכת לדבר איתם. בסדר, הלכתי. על מה אתם רוצים שאני אדבר? אנחנו רוצים ללמוד ממך מהי המשמעות הדתית של יום העצמאות. דיברתי איתם שעתיים וחצי, ממש כאב להם, אבל אמרתי להם כך, אין שום משמעות דתית ליום העצמאות. כשם שאין שום משמעות דתית לחג הפסח או ליום השבת או לכל מצוותיה של היהדות, כי היהדות איננה דת, היא לאום. טוב, זה כבר היה קשה להם, אמרו, אבל יש לנו קושיות על דבריך. זה מדינה שמחללת שבת, יש בעיה של הצניעות, יש הרבה עבירות שנעשות. איך אפשר להגיד על המדינה הזאת? וחוץ מזה, צריך לחכות שיבוא המשיח. כן? לא סתם עושים. כלומר, את הקושיות האלה אני הייתי רגיל לשמוע אותם ממקורות אחרים, אבל אז גיליתי את המקור של המקור. כן. ואז אמרתי, ואז הם שלפו את הקושיה, זה כוחי ועוצם ידי. כתוב, כוחי, ואמרת, כוחי, ובבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אמרתי להם, זה מצווה לומר, כוחי ועוצם ידי, כתוב בתורה, ואמרת, בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אבל זה לא יכול להיות. הפסוק אומר את זה כגנאי. אמרתי להם, בואו נביא, נראה בתנך. אז הביאו לי תנך, אבל כל כך מלא בכל מיני קישוטים וצלבים, אמרתי להם, אפשר משהו אחר, הביאו לי תנך עברי. ואמרתי להם, כתוב, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה וכו' לארץ נחלי מים, הינות ותומות יוצאים בבקע ובהר, ארץ חיטה וסעורה וגפן תמיה ורימון, נזרי זרי שמת ודבש, ארץ אשר הם לא במסכנות אוכל בעליכם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערי התחצוב נחושת ואכלת וסבעת. אז לאכול ולסבוע זה בסדר? כן, כתוב אחר, וברכת את השם אלוהיך. מיד אחר כך אומרת התורה, ישמר לך. פן תשכח את השם אלוהיך. ואכלת וסבעת ורם לבבך. אז לאכול ולסבוע זה טוב או רע? זה רע. כתוב, פן תאכל וסבעת. לפני כן אמרת ואכלת וסבעת. אלא הכל תלוי בתוצאה. אם התוצאה זה וברכת, חיובי. אם התוצאה ושכחת, זה שלילי. ובתים טובים תבנה, וצונך, וקרך ירבה יון, וכל אשר לך ירבה, וכו' וכו'. ושכחת את השם אלוהיך, המוליכך במדבר, ואמרת, כוחי, ואמרת בדבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר רבנו יצחק אברבנאל, וגם אומר הר"ן, רבנו ניסים, מגרונה, אומרים, התורה אומר, לא תתכחש לאמצעים. והאמצעי זה כוחי ועוצם ידי. ולכן, הרב צבי יהודה קוק, היה שולח את תלמידיו, לראות את המצעד הצבאי, ביום העצמאות, כדי לקיים. ואמרת, בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי דווקא אתם, תלמידי הישיבה, תזכרו את השם אלוהיך. ותראה את השם אלוהיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל. אם כן, בוודאי שיש מעלה עצומה בלהכיר שהשם הוא הנותן לנו את העוצמה המדינית והלאומית, הפטריוטיות וכו'. על זה... אני מכיר, זה יכולה להיות הסיבה הדתית. הסיבה הדתית של חזקיהו מלך יהודה איננו מכיר בערך של קדושה בפוליטיקה. ולכן כששואלים אותי למה הרבנים עוסקים בפוליטיקה, אז אני עונה, אז במה יעסקו? כלומר, התורה היא כל כולה תוכנית מדינית. הוא קרא תהילים, זה בדיוק העניין. דוד אמר כל הדברים האלה, ואתה, והוא כנראה פיתח השקפת עולם חדשה. האפשרות השנייה היא אפשרות שמאלנית. נבראנו את הסיבה הדתית, בואו נראה את הסיבה השמאלנית. אתם מכירים מה שכתוב, ולא קרב זה, זה כל הלילה, מסכת מגילה, שבזמן שבני ישראל עוברים את ים סוף, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש לו איזשהו צער, צער עליון, שמאלנות של מעלה, שאומרת, כשהאויב מת, לא, זה באמת ברצינות, יש כאב, זה מעשי ידיו, זה נבראו בצלם אלוהים, כן? לא, הוא לא צדק. כי הרי למי הקדוש ברוך הוא אמר לומר שיר, לא לומר שירה? הוא אמר את זה למלאכי השרת. אבל כשישראל עברו את הים, מה הם אמרו? שירת הים. ושירת הים, מכאן למדו במסכת פסחים בירושלמי את ההלל. כלומר, ההלל הוא תולדה של זה שאנחנו, שהאויבים שלנו טבעו. ועל זה נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. לשם ויומרו למור. מה זה ויומרו למור? מדרש רבה, שמות רבה, פרק כף ג', אמרו, נאמר לבננו שיומרו לבניהם, לומר כשירה הזאת כשהשם עושה להם ניסים. עכשיו צריך להבין, מה קורה לחזקיהו מלך יהודה? חזקיהו הוא אדם נעלה, רוחני מאוד. הוא קם בבוקר, פותח את החלון, ורואה עשרות אלפי גוויות של האויב, מתים. אומר לו ישעיהו, תגיד הלל. לא יכול. למה? כי הוא חש את הצער של מעלה, הוא נוקט עמדה בעד הקדוש ברוך הוא, במקום לנקוט עמדה בעד העם שלו, בעד האומה שלו. לכן אתה לא ראוי להיות מלך בכלל. המלך צריך להיות בצד של אומתו. אם כן יש לו סיבה, כנראה שמאלנית, לא לומר את ההלל. זו הסיבה השנייה. הסיבה השלישית, למה הוא לא רוצה לומר הלל? יכולה להיות סיבה ימנית, ואני אסביר מדוע. מה קרה בימי חזקיהו מלך יהודה? מלבד זה שסנחריב הגיע. היה עוד משהו. נחרבה ממלכת שומרון, וגלו עשרת השבטים. באותה שנה קרה אסון נורא. יהודים נעקרו מבתיהם, יישובים נחרבו. אומרים לחזקיהו, אתה מסוגל להגיד הלל? השנה לא. יהודים נעקרו מבתיהם, כל היישובים נחרבו, אני לא אומר הלל. עכשיו, מה אנחנו לומדים משלושת האפשרויות האלה? שיש סיבות לא לומר הלל. בסדר? וזה לא משנה מאיזה צד אתה בא. דתי, שמאלני, ימני. אבל על זה, בגלל זה אתה לא משיח. אתה לא רוצה לומר הלל, אתה לא המשיח. עכשיו אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין על זה. אומרת כך. אגב, איפה שמענו על הלל לראשונה? בספר שופטים. בספר שופטים יש סיפור מעניין על גדעון. גדעון בן יואש. מי היה יואש, אביו של גדעון? חוץ מזה שהוא האבא של גדעון. הוא היה ראש הכפר. איזה כפר? עופרה. כתוב, עופרת אבי העזרי, זה לא עופרה של היום, זה עופרה אחרת. ואותו יואש, מלבד זה שהוא היה ראש הכפר, הוא היה אחראי על המועצה הדתית. כלומר, הוא היה אחראי לפולחן הבעל בעיר. כלומר, כל עבודת הבעל מתנהלת תחת פיקוחו של יואש, אבי העזרי. ואז כתוב בספר שופטים, שאולי כדאי לראות את זה בפנים, רגע. ספר שופטים. זה בפרק ו'. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. נו, זה לא חדש. רגילים. בערך כל... כל שני עמודים בספר שופטים, הם עושים את הרע. התוצאה גם כן לא חדש. ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם, ובאו כדי הרבה לרוב ולהם ולגמליהם, אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין. כלומר, היו פשיטות, השתלטו על כל היבול, ויזעקו בני ישראל אל השם. נו, עם ישראל זועק, מה עושים? ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם, והגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי, מגיע לכם. הגיוני, לא? עם ישראל עשה את הרע, עבר על הברית עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן אותם ביד מדיין, מגיע לכם. זה מה שהנביא אומר. ויבוא מלאך השם, מי זה מלאך השם? הנביא. וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין. כלומר, אין ברירה, אי אפשר לחוות את החיטים בחוץ, כי אז המדיינים יבואו, אז הוא נכנס לתוך הגת, חפירה בתוך הסלע, ושם הוא חובט, כדי שהמדיינים לא יגיעו. עכשיו, גדעון, הוא עובד את השם, הוא היחיד בתוך הכפר שעובד את השם. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך, גיבור החיל. סוף סוף מצאתי דתי אחד בתוך כל המקום הנורא הזה שבו עובדים לבעל, מצאתי דתי אחד, השם עמך, גיבור החיל. מה תגובת גדעון? הוא לא קונה את הלוקש. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? מה אתה מדבר עליי? בוא נראה אם הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל או לא. ולמה מצאתנו כל זאת? מה זאת אומרת למה מצאתנו כל זאת? כתוב לפני כן, אתם עובדים לבעל. גדעון לא מקבל את זה. למה הוא לא מקבל? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם והתננו בכף מדיין? מה טענה? המדרש אומר כך. אמר גדעון, ממה נפשך? או שתאמר שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו כי הם היו צדיקים ואנחנו לא. בסדר, אז שיגאל אותנו בזכות אבותינו. ואם תאמר שאבותינו לא היו צדיקים, אז גם אנחנו לא צדיקים. גאל אותם, יגאל אותנו גם כן. כלומר, גדעון איננו מקבל את השיח הדתי הקלאסי, שאומר, כשאתם עושים עבירות מגיע לכם. לא מקבל. מה עושה הנביא? שותק. ואז מה קורה? ויפן אליו השם. ויאמר, לך, בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. כלומר, מה זה אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה. איזה כוח? אומר חז"ל, כוח הסנגוריה שלך. עכשיו, נשאלת השאלה, דבר אחד לא הבנתי. הוא אומר, איה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. מי זה אבותינו אצל גדעון? זה אבא שלו. אבא שלו עובד עבודה זרה, הוא סיפר לו על יציאת מצרים? אז כן, המדרש אומר שגדעון אמר, אמש ליל פסח היה, ושמעתי את אבא אומר בצאת ישראל ממצרים. מזה הוא יודע. כלומר, במילים אחרות, המסורת נשמרה אצל החילוני הזה. הוא אומר, בשבילו זה חשוב, גם אני שייך לצאת ישראל ממצרים. והוא אמנם עובד לבעל, בבוקר עובד לבעל, בערב עושה את ליל הסדר. כן? לא לזלזל בזה. ובזכות זה, גדעון בעצם גואל, בזכות ההלל שאומר אביו בלילה על העצמאות שלו. ברור? היה אומר הלל בלילה, ביום העצמאות שלו. עכשיו אני רוצה להזכיר, לא חשבתי לדבר על זה, אבל מישהו לאחרונה פרסמו סידור תפילה ליום העצמאות על פי תקנות הרבנות הראשית. שכחו לציין שם תקנה של הרבנות הראשית. אז אני אגיד לכם תקנת הרבנות הראשית. בלמד בניסן תפשין מם. מועצת הרבנות הראשית אומרת כך. מועצת הרבנות הראשית לישראל מאשרת את החלטותיה מהשנים הקודמות לומר הלל שלם ביום העצמאות ובלילו בברכה תחילה וסוף. ותקנה זו עד ביד גואל צדק. כך אמרו. עכשיו, עכשיו זה נמצא בספר 70 שנה לרבנות הראשית לישראל, עמוד 865, מי שרוצה. עכשיו, יש טענה שהתקנה הזאת בוטלה. מעולם לא בוטלה, כפי שעולה מפרוטוקול של שנת תשמ"ד ד' המובא באותו ספר בעמוד 901. כל המעוניין יביט שם. בסדר, עכשיו נחזור לחזקיהו מלך יהודה. כן, רצה להגיד משהו?
אני רציתי להגיד את הסניבוריה של גדעון, כי בעצם יש מה שאומר, בכל מקרה תציל אותנו.
נכון, נכון.
מה
הסניגוריה בעצם? הסניגוריה היא שהקדוש ברוך הוא יש לו מחויבות לעם ישראל, ולכן הוא צריך לגאול. תמצא את הדרכים לגאול. ואגב, גדעון יש לו אסטרטגיות מאוד מעניינות. בסוף הוא לוקח את האנשים, בודק למי יש נטייה לעבודה זרה, למי לא. ביחידה המיוחדת שלו, ש-300 איש בלבד, אחרי שאלפים הלכו, הוא לוקח את היחידה הנבחרת, שרק עליה הוא סומך, והוא זה שהולך להפציץ את איראן, סליחה, שמציל את ישראל מיד מדיין, עם הקדים והלפידים וכו'. טוב, כי רק עליהם אפשר לסמוך. כן. כן, אפשר גם את זה לומר. בוודאי. הוא יכול להגיד, כיוון שיש הרוגים במלחמה, אז אי אפשר להגיד הלל בשמחה. נכון? גם זה טענה. טענה, יש לנו הרוגים, אז אי אפשר להגיד הלל. אני רוצה לציין עובדה מעניינת בהקשר הזה. יש טוענים, יש מלחמות לעם ישראל, העצמאות עולה לנו ביוקר, יש הרוגים, יש נפגעי טרור, כן? פעולות איבה וכו'. שאלה, אם מישהו פה למד קצת מתמטיקה, כמה הרוגים, חיילים ונפגעי טרור מאז מלחמת היום, מלחמת הקוממיות ועד היום? קרוב ל-30,000. שזה מה שהיו הורגים ביום אחד באושוויץ. יום אחד לעומת 75 שנה. תעשו חשבון. בסדר? עכשיו, אני לא בא לומר, כל נפש בישראל יקרה מאוד. אבל יש בכל זאת הבדל. צריך לשים לב לזה. אז כנראה גם אלה שמתו בכיבוש של סנחריב, יש בכל זאת פרופורציה. כנראה, גם כן. אגב, אמרו שירה בני ישראל כשיצאו ממצרים, אחרי שלפי המדרש לפחות רק חמישית יצאו. נכון? חמישית מבני ישראל יצאו ממצרים, השאר נשארו שם בצורה זאת או אחרת, ואומרים על זה הלל. בסדר? טוב, עכשיו אני רוצה קצת להמשיך כאן בגבר. אז בקיצור, חזקיהו לא אומר. מידת הדין מתנגדת. אז מה כתוב? מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה, תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק. כלומר, הארץ אומרת לקדוש ברוך הוא, בסדר, הוא לא רוצה, אז אני אומר שירה. עכשיו, לא כך הבנתי את הדברים האלה. אם מישהו מתחיל לספר לי שהוא שומע את ההרים שרים, אני מודאג מאוד. מה זה שירת הארץ? כן? זה קצת לא נורמלי. אלא מה? כשהגמרא אומרת ארץ, מתכוונת עם הארץ. העם, אמר במקום שהמנהיג לא רוצה לומר שירה, אבל העם אומר. ואז לכאורה, זה היה צריך להיות מספיק. מה אכפת לנו אם המנהיג לא אומר, אם כל העם אומר? אז לכן כתוב צבי לצדיק, אמר שר העולם לפניו, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, צביונו עשה לצדיק זה. כלומר, תעשה מה שצריך. את רצונו של הצדיק, תעשה אותו משיח. יצאה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי. כלומר, יש סוד. למה חזקיהו לא נהיה משיח? אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? אז אם ככה, זה נדחה. זה נדחה למתי? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. ואמר רבה, ויתמה רבי יצחק, עד דעתו בזוזה, ובזוזה דבזוזה. כלומר, אומר רשי, שבגלל שחזקיהו לא אמר שירה, אז כל הסיפור של הגאולה נדחה בשני חורבנות, בזוזה דבזוזה, בוזזה בוזזים. זאת אומרת, שהדבר הזה אומר, שאם חזקיהו היה אומר הלל, הוא היה נהיה משיח, למרות שזה קרה לפני שנת 4000. הרי הגמרא אומרת, ששת אלפי שנים של העולם, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. אז יכולה, אי אפשר להביא את המשיח לפני שנת 4000. אז חזקיהו, אבל אם חזקיהו אומר הלל, אפשר להקדים. הוא לא אומר, אז צריך לחכות, אבל אחרי שנת 4000, אם העם אומר שירה, גם אם המנהיג לא אומר שירה, זה מועיל. וזה מה שכתוב בהמשך של הגמרא, שזה תלוי בתשובה ועוד כמה דברים כאלה. עכשיו, מה רציתי לומר? יש בכל שנה ושנה של הגאולה, הגאולה הייתה מתי? בה' באייר תשח"ח. אנחנו אחרי גאולה. יש משמעות לתהליכים שאנחנו עוברים. צריך לדעת לזהות תהליכים. והרב צבי יהודה קוק, ביום העצמאות של השנה ה-19 למדינת ישראל, אמר את אותו נאום מפורסם, שבו נכח ראש הישיבה שלנו הרב דב ביגון, ואותו נאום נקרא, עד עצם היום הזה, מזמור י"ט למדינת ישראל, שבו הוא הסביר שמדינת ישראל בשנת י"ט צריכה לעבור שינוי כנגד מזמור י"ט בספר תהילים. הוא מסביר את ספר תהילים, שמע את מזמור י"ט, שיש מעבר מהנהגה טבעית להנהגה על-טבעית. ואז הוא צעק, ואיפה שכם שלנו, ואיפה חברון, ואיפה יריחו, ואיפה עבר הירדן. ותוך כמה שבועות הייתה מלחמת ששת הימים, זה היה בתקופה של מתח גדול, שבועות ההמתנה, מה שנקרא, והייתה מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה, אחד התלמידים, הרב בני אייזנר, שאל את הרב צבי יהודה, איך ידעת לדבר על זה? פתאום על שכם, חברון, אף אחד לא חשב על זה. אמר לו הרב, תאמין לי, נדברתי לבד. כלומר, זה היה רוח הקודש שחדרה דרכו, והוא אמר מה שאמר. אבל מזה למדנו דבר אחד מאוד משמעותי. שהמזמור י"ט בתהילים הוא כנגד שנת י"ט למדינת ישראל. אז עכשיו, מה אני מבין על שנת 75? מה המזמור בתהילים? מזמור ה-ה. אז צריך ללמוד את מזמור ה-ה. אין ברירה. מה השאלה?
שאלה מאוד חשובה.
איך אתה יודע שהיא חשובה? יובל וחצי.
שהחליטו, אחרי שאפילו קראו, יש הידברות הכל, החליטו לחלל את היום הקדוש הזה, וזה להגיד, סמלי מדינה סמלי שלא יקיעו להזדהות,
נכון.
להגיע לבתי העלמין,
נכון.
מה אנחנו עושים במקרה?
אז מסתכלים בתהילים, פרק ע"ה. מה? לא. יש מזמור ע"ה. ואז אולי יש לנו הסבר.
שהשם יושיע אותנו.
אני לא יודע. אתה מכיר את מזמור ע"ה? כן או לא?
אני
שואל אותך אם אתה מכיר את מזמור ע"ה, כן או לא? אז מה כתוב במזמור ע"ה?
עדיין לא הסתכלתי.
אז אתה לא יודע. אז אתה לא יודע.
אני
חושב
את הולדת שלי ושל
כל הילדים. טוב, אז בואו נסתכל. אני מציע שנסתכל. מה אתה אומר? יש לנו כלל, כדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. כדי לדעת מה כתוב בתהילים, צריך לקרוא בתהילים. בואו נראה מה כתוב שם.
למנצח.
מה המשך? למנצח מה?
למנצח אל תשחט.
יפה, למנצח אל תשחט. מזמור לאסף שיר. איפה מצאנו אל תשחט בתורה? בספר דברים, משה אומר, אל תשחט את עמך ונחלתך אשר פדית בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. כלומר, יש, זה כשבתהילים אומרים אל תשחט, זה מתכתב מיד עם מה כתוב בתורה, אל תשחט עמך ונחלתך. כנראה שיש איזה חשש, נכון? אז מה כתוב? איך, מה, לא, אל תשחט, למה? הודינו לך אלוהים, הודינו וקרוב שמך סיפרו נפלאותיך. אנחנו זוכרים שאתה הגואל אותנו. אגב, הביטוי הודינו פה, זה ביטוי קצת משונה מבחינה דקדוקית, משון הוד. הוד, לפי הקבלה, זה מידת הדין הקשה. כן? כלומר, יש איזה קושי. כי אקח מועד. מה זה אקח מועד? אקח מועד, הכוונה שאני דוחה החלטות. כלומר, יכולתי להחליט, אבל דחיתי. דחיתי, מתוך התחשבות, צורך ההידברות. כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. כלומר, צריך לטפל במשפט. נמוגים ארץ וכל יושביה. אנוכי, תיקנתי עמודיה סלע. כלומר, כך מובא בפירוש דעת מקרא, שההמון מתיירא מהתגלות כבוד השם. נמוגים ארץ וכל יושביה. הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. כלומר, לא, אני לא מתגלה כדי להחריב את עולמי, אלא כדי לבנות את עולמי. אז אל תפחדו, זה לא יביא חורבן. אמרתי להוללים, אל תהולו, ולרשעים, אל תרימו קרן. מה זה בלומה? מה זה ההוללים? הוללים, הוללות זה ביטול כל ערך. יש השקפת עולם שאומרת אין ערכים. אז אמרתי להוללים, אל תהולו. ולרשעים, יש גם אנשים רשעים, אל תרימו קרן. מה זה, למה להרים קרן? להרים קרן זה גאווה. יש גאווה של מי שאומר, אני קובע. למה? אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים. כלומר, אל תחשבו שבגלל שאתה שייך לאיזושהי אליטה, אתה זה שקובע. כי אלוהים שופט. זה ישפיל וזה ירים. כלומר, המשפט זה לא שלכם. לא שייך לאותה אליטה. כי חוס ביד השם. כוס זה כוס של משפט, כוס של כוס הספרן, כוס ביד השם, ויין חמר מלא מסך ויגר מזה, הוא משקה את כולם. אך שמריה ימצו ישתו, כל רשעי ארץ. ואני אגיד לעולם הזמרה לאלוהי יעקב, וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק. מה הדבר הזה אומר? שיש מצבים אחרי שהקדוש ברוך הוא סיפרו נפלאותיך וכו', מתגע איזשהו בירור. הבירור צריך להיעשות. ואז יש הבדל בין קרני רשעים לקרנות צדיק. לכאורה, אם הנביא, אם המחבר תהילים רוצה לעשות תקבולת, צריך להגיד, יתרוממו קרני צדיק, כמו וכל קרני רשעים, לעומת קרני רשעים, צריך להיות קרני צדיק. ואילו כאן הכתוב אומר קרנות. מה ההבדל בין קרנה לקרנות? קרנה זה כמו בעל חיים. זאת בעצם העוצמה שיש לבהמות בעלות קרניים. הן יכולות להזיק הרבה. מה זה קרנות? זה מתכתב עם קרנות המזבח. כלומר, תתרוממנה הקרנות של המזבח, של הצדיק, בגלל שהוא מכיר בזה שהשם הוא זה ששופט, זה ישפיל וזה ירים. כן? כלומר, יש פה איזה בירור שנעשה, החל ממזמור עין ה. יש דבר מעניין. בפרשת תזריע. כתוב כך, וכולו הפך לבן, טהור הוא. הלכה מאוד מוזרה בדיני צרעת. הרי כאשר אדם יש לו צרעת באזור מסוים בעורו, אז אומרים, טוב, יש לך חלק לבן, חלק חי. אז אתה תמה. נכון? אבל אם הלבן מכסה את כל הגוף, אתה טהור. וביום הראות בו בשר חי, יתמה. כלומר, מאוד מוזר. ואז מה תמה? הבשר החי תמה הוא. לא מובן. אדרבה, הוא התחיל להתרפא, ועכשיו אתה אומר שהוא תמה. אומרת על זה הגמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. איך יודעים בדור שכולו חייב? שנאמר, כולו הפך לבן, טהור הוא. כלומר, אם יש דור שנראה לך כולו חייב, אז זה הזמן של הגאולה. נשאלת השאלה, למה? פשוט מאוד, כשאנחנו שופטים אדם, מה הערך של אותו אדם? יש שני דברים, יש הסגולה הפנימית ויש המעשים שלו. מצד הסגולה הפנימית, האדם הוא טהור, הוא קדוש. כן, במיוחד אם הוא מישראל, שיש קדושה, סגולה ישראלית, אז הוא קדוש מבפנים. אבל אתה לא שופט לפי הסגולה, אתה שופט לפי החוץ. החוץ זה האור, איך שאדם מתנהג. אז אתה אומר, חלק ממעשיך הם טובים, חלק ממעשיך הם רעים, אז אתה חייב. כלומר, אם יש נגע צרעת, האדם תמה. אבל אם כל כולו לבן, יש פה משהו לא הגיוני. לא יכולה להיות סתירה כל כך חריפה בין הפנים לבין החוץ. זה סימן שהחוץ הפסיק להיות רלוונטי, ואז אתה שופט לפי הפנים. כולו הפך לבן, טהור. ברור? וזה מה שנאמר על דור הגאולה בספר הזוהר, שהוא רע מבחוץ, אבל טוב מבפנים. ביש מלגב, ותו מלגו, גביש מלבר ותו מלגו, או מלגב. זאת אומרת, יש הפנימיות, היא זו שנידונה בזמן הגאולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבונות, הגיע הזמן לגאול, גואל, כולו הפך לבן, טהורו, הולכים לפי הפנימיות. ומה עם החשבונות של מידת הדין? מה יהיה איתם? מה, מידת הדין לוקה? לא, אבל זה בא אחר כך. וביום הראות בו בשר חי, יתמה. קודם כל גואלים אותך. אחרי זה נעשים בירורים. אז הבירורים הם כואבים, אבל הם בירורים, הם הכרחיים. כן? ואז צריך לחזור לבשר חי בכל הגוף כולו, ואז הכל מסתדר. זה בא לומר שתהליכי הגאולה הם לא כל כך פשוטים. אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן. לא צריך לשלב ידיים. יש סיפור של הרב הלל צייטלין. הרב הלל צייטלין, זה אישיות בפני עצמה מאוד מיוחדת. הוא בצעירותו היה חסיד חב"ד, דיטלש, חזר בתשובה, נהרג בשואה, עסק בפילוסופיה, בכל התחומים האפשריים, והייתה לו ידידות עם הרב קוק גם. הוא היה בפולניה, חי בפולניה, נהרג בגטו ורשה, והוא ביקר מספר פעמים בארץ. ואז הוא הגיע לארץ ובא לבקר את הרב יוסף חיים זוננפלד, ראש הקנאים בירושלים. ואז הוא אומר לרב זוננפלד, כבוד הרב, אני ממש מתפעל, אני עכשיו מגיע לארץ, זה בזמן המנדט הבריטי, אני רואה איך שהארץ הזאת נבנית והחלוצים, וממש נפלא מה שקורה כאן. אומר לו הרב זוננפלד, שתוק. כל אלה החלוצים שאתה רואה, הם מחללים שבתות, בועלי נידות, אוכלי בשר החזיר. אומנם הרב דיפו מקרב אותם, מי זה הרב דיפו? הרב קוק, אבל הרב כבר היה בירושלים, אבל הוא לא הכיר ברבנותו בירושלים, לכן הוא היה קורא לו הרב דיפו. הרב דיפו מקרב אותם, אבל אני לא כן עמדי, חושד אני אותם בכל דבר איסור. אומר לו הרב צייטלין, אבל קורה פה משהו. אומר לו, נכון, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אבל זה שייך לסוד, לנסתר. וכשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, הולכים לפי הנגלה. טוב, תודה רבה. הלך הרב צייטלין לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, אני מזועזע. אני רואה פה אנשים, כולם פה מחללי שבתות, בועלי נידות, אוכלי בשר חזיר. זה נורא והיום מה שקורה כאן. אומר לו הרב קוק, תשתוק. הם מביאים את הגאולה, הם מביאים את המשיח, איך אתה מדבר עליהם? קודש קודשים. אומר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, מה שאתה אומר זה על פי הנסתר. וכשיש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, הולכים לפי הנגלה. אמר לו הרב קוק, נכון, חוץ מדור הגאולה. והוא מביא לו רעיון מהתיקוני זוהר שהבאנו עכשיו, שדור המשיח הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. זאת אומרת שזה המשמעות של כולו הפך לבן, טהור הוא. כלומר, אם כולו הפך לבן, סימן שהוא טהור. משהו מסתתר שם. אחר כך, מה עם החשבונות של מידת הדין? יבואו גם החשבונות של מידת הדין, אבל לא זה מה שיעכב את הגאולה. מי לעשות? כמחלוקת הידועה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, במסכת סנהדרין, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא, והגמרא מכריעה שהלכה כרבי יהושע, שאין הגאולה תלויה בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להרשות לעצמו שהתוכניות הגדולות שלו תתעכבנה בגלל חשבונות של בני אדם. טוב, חג שמח לכולנו. אני מזכיר, מי